צדקה. ורוצה לחזור בו, אינו יכול לחזור בו. אלא אם כן נשאר לחכם ויתירו. אם הגיע לידי הגבאי, אינו יכול להישאר עליו כלל. אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, קצר. אם היה לו פקדו ביד אחר, וחפר בו זה שהוא אצלו, אין הבעלים מוכנים להקדישו. אבל אם לא כפר בו, הרי הוא ברשות בעלה בכל מקום שהוא. באמת דברי המוריים מטלטלים, אבל קרקש גזלה אחר וחפר בה, אם יכול להוציאה בדיינים, הרי זה יכול להקדישה. אף הפי שעדיין להוציאה, שהקרקע עצמה הרי היא ברשות בעליה. הגוזל את חברו ולא נמצא שהוא הבעלים שלהם ולא מוכנים להקדישו, זה לפי שאינה שלו, וזה לפי שאינה ברשותו. בכן קרקע יוצא בזה. אם יש לחוב על אחר, ואומר יהיה להקדש או להצדקה, אינו כלום. אבל אמר, חוב שיש לי על פלוני, כשיבוא לידי הקדשנו, או תנינו לצדקה, חייב להשלים דבריו, להקדשו ולתנו כשיבוא לידו. המקט את חברו, או חרפו, בעניין שחייב לפי דעת התורה, חמשה זהובים. וכשבא לפני הגבאי, או לפני טובי העיר, אמר, אין לי חפץ בכנס, אלא יהיה לצדקה. ואחר כך התפייסו עד שמחד לו, אין מחילתו שווה כלום, וזכו העניים בכנס. נדר לצדקה באסמכתה, כגון אם יעשה דבר פלוני, אתן כך וכך לצדקה, ועשהו חייב לתן. האומר חפץ פלוני, אני נותן לצדקה בכך וכך, והוא שווה יותר, אינו יכול לחזור בו. אבל אם לא יהיה שווה יותר באותה שעה, ואחר כך הוא קר, יכול לחזור בו, כיוון שלא משך וזה לא נתן את הכסף. האומר סיר עזור לצדקה, או שאומר הרי עליי סיר על צדקה, ויפרשו, אף הפי שלא בא עדיין ליד הגבאי, כל זה שלא בא ליד הגבאי יכול לשנותו, בין ללבותו לעצמו, בין להלבותו לחברו. ויפרע אחר תחתיו, משבא ליד הגבאי אסור להלבותו, בין לו בין האחר בין הגבאי. ואם יש הנאה לעניים בעקוב המעות ביד הגבאי, כדי לעשות לאחרים לתן, הרי מותר ללבותם ולפורעם. צדקו שהתנדבו לצורך בית כנסת או לצורך בית עמים, יכולים בני העיר שנותם לצורך בית המדרש או תלמוד תורה. אפילו מהבעלים מעקלים, אבל לא מתלמוד תורה לצורך בית הכנסת. שמענים בקודש ואין מורדים. כבר ביארנו, כל נדר לדבר מצווה חייב אדם לקיימו בכל מחיר. נדר של רשות עדיף יותר לבטל את הנדר על ידי שאלת חכם, יותר טוב מאשר יקיים אותו, אפילו שיש בידו לקיים אותו, עדיף שלא יקיים אותו אלא ילך ויעשה התרה. כי נדר לדבר רשות הוא לא טוב, ועל ידי כך הוא מרגיל את עצמו בנדרים. לכן אמרו בגמרא בנדרים, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליה קורבן. המקריב קורבן על במות, יש בזה איסור, שהוא מקריב קדשים בחוץ. כי הנודר כאילו בנה את הבמה, עדיין לא עשה כל כך עוון, בנה. אבל כשקיימו, כאילו הקריב עליה קורבן. זאת אומרת, עוונו כפול כבר. למה זה? אדרבה, הוא קיים את הנדר שלו. ופניש על ידי כך יתרגל בנדרים, כלומר הנה פעם שעברה נדרתי וקיימתי, אז יבוא פעם אחרת גם כן וידור עוד נדרים, ירגיל את עצמו בנדרים. והנדרים יכולים לגרום כמה דברים כמו שאמר, וכי תחדל לנדור לא יהיה בכך עת, מכלל הן אתה שומע עליו, ואדם שהוא נודר אז יכול לבוא פעמים לזה חטאים. לכן עדיף שלא יקיימו, וכמה יעשה? יעבור הנדר? אלא הפירוש ילך אצל חכם ויעשה לו התרה. ועל ידי שהוא מתבייש עד שיעשה לו פתח, שמעשה לו חרטה, פעם אחרת ללמוד לקח לא ידור עוד פעם. יש בני אדם רגילים בנדרים, או בשבועות. שבועה יותר חמורה בנדרים. לפעמים צריך להזכיר, לפעמים שם שמיים, נמצא כמו שמזכיר ששמיים לבטלה. לכן שבועה יותר חמורה בנדרים. לא ידור ולא ישבע. רגיל אדם את עצמו. יש בני אדם טיפשים. פעמים מסתכסכים עם הגברת, עם נשותיהם, אז אין להם כועס עליה, אז נשבע שלא יאכל את האוכל שלה, נשבע שלא יאכל את התפשי שלה, טיפש, הוא מפסיד. אין לו שכל, אין לו דעת. לא מספיק לו שהרגיזה אותו, אלא גם כן להשאיר את האוכל. כל אוכל מה עשה לך? טיפש, אין לו שכל בידם שכזה. אז מרגיל את עצמו בשבועות. מרגיל עצמו בנדרים, זה אדם אוכל שאירוע אכזרי. על ידי כך גם כן מתרגל עקב בנדרים. רבותינו אומרים, בעבור נדרים בנים מתים כשהם קטנים. חס ושלום, מי אדם רוצה שהבן יגיע עוד הרים כדבי עליו? אדם כמה תורח, כמה עושה בשביל הילדים שלו. למחרירה וחס פעמים עולה להם חום גבוה. כמה מסעיר, כמה הולך מחצת את רגליו למצוא להם תלופה. וכאן, בכלום, באפס מעשה, רק על ידי נדרים שהוא עושה, גורם חס ושלום לבנים שלו שימותו. בין האיש מן האישה. לכן כתוב במשנה, במסכת כתובות עין ב', איסורים שעשה עושה ולא מכילה את בעלה, עדיין לא יכול לגרש אותה בלי כתובה. אם הוא רוצה לגרש אותה, עד שיוכיח שהיא עושה עבירות וכיוצא בזה, חוץ מעניין נדרים. אם האישה נודרת ולא מקיימת, יכול להוציא אותה בלי כתובה. יעשה לה התראה בפני האנשים, בפני שכנים למשל, ואחר כך יבואו ויעידו עליה שהיא נדרה ולא קיימה, מיד מגרש אותה בלי כתובה. למה מה הפרש מכל האיסורים ובין זה? ההפרש פני בעבור נדרים, בנים מתים כשהם קטנים. אומר, מה אני עושה? הנה השעה הזאת, אני נדרת ולא מקיימת, והילדים אחר כך ימותו. אני רוצה שהילדים שלי ימותו? לא רוצה שעה כזאת. אז יכול לגרש אותה בלי כתובה. רק בתנאי שתהיה התראה. זה מה למה אנחנו לומדים מכאן? עבור נדרים כל כך חמור מאוד. אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? באדם שהוא נודר נדרים, אז אשתו מתה גם כן. אשתו גם כן, בעוונו, אשתו גם כן מתה. תגיד מה, הוא חטא, למה יקחו את אשתו? ילכו כפרה עליה, למה היא צריכה לדמות מסכנה? אלא הפירוש הוא כשהיא מסייעת בידו, כשהיא תורמת בידו, תורמת את חלקה. למשל, למה הוא כועס? בפני שהיא מכעיסה אותו, מרגיזה אותו, מעצמנת אותו, משגעת אותו, ואז הוא נודר. אבל אם לא, אם היא לא אשמה, למה היא צריכה למות? תלכו כפרה עליה, למה היא צריכה למות? אז יש כתוב, אל תתן את פיך לחטיס בזריך, ואל תאמר לפני המלאך כשגגה היא, למה יקצוף האלוהים על קוליך וחבל מעשה ידיך? פסוק בקהלת. אומר, אל תתן את פיך בנדרים שאתה עושה ושבועות שאתה נשבע, אתה מחטיס בשריך, בשריך לא תתעלם, זאת אומרת הבנים שלו. ואל תאמר לפני המלאך כשגגה היא, הוא לא יקבל ממך טענות. תגיד, אני טעיתי, אני שכחתי, למה תדור בכלל? טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם. אפילו בשעה שעושים, למשל מגלית, לטובת איזה מצווה, לטובת בית יתומים, לטובת תלמוד תורה, לא יוציא אדם מהפה שלו שום דבר. בשעה שיש לו לתת, ייתן. כי אם הוא ידור, יכול להיות אחר שישכח אדם בשר ודם, חס ושלום, יהיה לו אחר כך כל העוונות האלה, כל הקללות האלה. לכן, כמה שיכול אדם למנוע את פיו, שלא יוצאים מפיו שום דבר של נדרים, כי אדם שהוא נודר, לא דווקא שהוא אומר בפירוש נדר. הוא אומר, אני נותן צדקה כך וכך, נעשה עליו נדר. האומר, שני פרק זה, נדר גדול נדר אלוהי ישראל. הוא לא אמר שאני נודר ולא נשבע. אלא אמר, אני אלמוד את הגמרא הזאת. ולא למד אותה, בקשר מה עובר על נדרים, כדי שדברים של מצוות, אדם חייב בין כל לעשות אותם. משמע מעומד מהר סיני. הוציא בפיו שאני עושה כך וכך, נגמר, זה נקרא שבוע נדר. הוא חתם על זה כבר. ואם לא יעשה זה כמו שעבר הנדר, כמו שעבר השבועה. מאוד צריך אדם זכיר בלשונו, המילה של האדם כל כך יקרה, כל כך חשובה, ואדם מזלזלים בדיבורים שלהם. אפילו כותבים בשמיים האדם כמה יחיה, כל זמן שיחיה, כמה דיבורים הוא מוציא מהפה שלו, באותה שעה שגומר את המספר של דיבורים מהם, אז הוא צריך למות. לכן כתוב, חס ושלום, נשים, בדרך כלל נפטרות לפני הבעל. למה? למה ככה? הם מתים יותר מהר, לפני שהן פטפטות הרבה, מדברות הרבה. האנשים לא הרבה מדברים, שיש מעשה, כל אחד עוסק בעבודה שלו. אבל היא, בור, אין עבודה, הולכת אצל שכנים שלה, שכנות שלה, ומפוטפסת הרבה, מסכנה גומרת מהר את החוק שלה, אלא בשמיים גם כן לוקחים את זה בחשבון, לכן נותנים לה מכסה יותר גדולה, כדי שתוכל מסכנה להשלים את עתה בכל אופן. וכתוב שם, באברהם ושרה זקנים באים בימים. זאת אומרת, איך זה שרה נעשית כל כך הרבה זקנה? אומר, חדל להיות לשרה אורח כנשים, לא הייתה מפוטפסת הרבה, ולכן היא האריכה ימים, לכן הגיעה לזקנה. אז אומר, אדם שמפטפט הרבה, אמר, תתן לפיך לחטיס בשריך. וזה גורם לעצמו רעה. כמה שיכול, כמו שכתוב, סייג לחוכמה שתיקה. לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. שתיקה מזהב. מילה בסלע משתוקה בטרין, כמו שהגמרא אומרת. אם המילה שווה סלע, שווה מטבע ששמו סלע, אבל משתוקה, גם שותק, שווה שניים. כמובן, זה תלוי בדברים של הרשות. בדברי מצווה זה משהו אחר. כמו שהגמרא בחנין פתית אומרת, האמנם אליהם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. האמנם אליהם, מה אמנותו של האדם בעולם הזה? איזה אמנות יש לו בעולם הזה? אליהם, שישתוק. אבל תמיד תאמר גם לדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. כדי מדבר דברי תורה, זה יפה. כל פטפטיה בישין, חוץ פטפטיה דאורייתא. אפילו אדם לא כל כך חכם גדול, לא אומר דברים שעומדים ברומו של העולם, אבל מדבר דברי תורה. קודם כל הוא חושב לו, אחד המרבה ואחד הממעיט, בדבר שכבן לבור לשמיים. כמה שאומר דברי תורה, לפי דעתו, הוא גורס גרסה, לא מבין כל כך, אבל הוא גורס, הוא לומד תורה, אין דבר. וכן הוא שמע, תולה ארץ על בלימה. מה זה על בלימה? אדם שבולם את פיו בשעת מריבה. אם אומרים לו איזה מילים קשות כיוצא בזה והוא שותק, בזכותו קיים העולם כולו. תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. מכחיסים אותו, מרגיזים אותו, וזה לא דווקא מוכרח להיות עם חבריו. גם בתוך ביתו, פעמים שיש לו איזה אישה קשה, זה הוא השם שיש לו קשה. מאיפה נפלת האישה? מהצלע שלו, יש לו צלע קשה, מה אני אעשה לו? אז הוא השם בדבר הזה. אז אכן משהו זה, אם נרגיזה אותו, מצערת אותו, נשתוק. ובולים פי בשעת מריבה, וזה כפרת עוונות יחשב לו, יחשב לו הרבה בצדקה. ובכן אמרנו, אדם שנודר נדר לצדקה חייב לקיים את הנדר שלו. מוצא שפתיך תשמור ועשית. אם כי בכל נדר התורה נתנה אורכה לאדם שיקיים אותו. מה האורכה שיש לו? עד חג הראשון, נגיד למשל הוא נדר עכשיו, יש לו זמן לקיים את הנדר, אז זה נדרים של הגמר של התורה, כגון אדם שאומר, הרי זו עולה, או עליי להביא קורבן עולה, או קורבן שלמים, קורבן נדבה, נדר, נדבה, כל אלה הוא מביא אותם, והתורה נתן לו זמן שיביא אותם. עד החג הראשון. החג הראשון שפוגע בו, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, הרגל הראשון, נגיד חג הסוכות. אם עבר עליו כל חג הסוכות ולא הביא אותו הקורבן, אז עובר בעשה. אבל אם עבר שלוש רגלים, עובר בלא תעשה. כי תדור נדר לשם אלוהיך, לא תאחר לשלמו. מתי עובר על לא תאחר? קיבלו רבותינו שעובר כשיש שלוש רגלים עברו עליו והוא לא קיים את הנדר. עבר חג הסוכות, עבר חג הפסח, עבר חג השבועות. שלוש רגלים. אז לכן עובר על לא תאחר. כל עוד עברו שלוש רגלים לא עובר על לא תאחר, עלה מן התורה. אבל בעשה עובר תקף מיד בחג הראשון. איפה כתוב בחג הראשון עשה? כתוב בשכנות תדרשו ובאת שמה והבאתם שמה עלותכם וזבחיכם ואת מעצרותכם ואת תרומת ידכם וכו'. אז כשאומר כל זה מה שקרנה בי ובאת שמה קרנה בי והבאתם שמה ובאת שמה מתי עד החיים לעלות הרגל? שלוש רגלים חייב אדם לעלות הרגל. כשעולה לרגל ובאת שמה אז יובאת שם, והבאתם שם עולותכם וזבחיכם וכו'. אז ברגל הראשון, כשהוא חייב עלות הרגל, ולא הביא את הקורבן שלו, עבר בעשה. אבל עלות האחר לא עובר רק עד שעבור עליו שלוש רגלים. כמו שכתוב שם, שלוש שעים בשנה ירקו זכור לך בחג המצות, חג השבועות וחג הסוכות. ולא יראה פני השם ריקם. זה כולל גם הנדרים שאדם נדר, אם זה נדר או נדבה, אם זה עולה, אם זה שלמים, צריך להביא. אם עברו שלוש רגלים, עובר. הגמרא אומרת, הוא צדקה בראש השנה דבר. הוא צדקה מחייב עליה דאלתר. אם נדר שייתן צדקה, מיד הוא מתחייב, זה לא צריך לחכות, לא רגל ולא שני רגלים ולא שום דבר. מיד, אם קיים עניים, צריך לתת הכוח מיד לעניים. אם אין עניים על ידו, אז יפריש את הממון הזה, בהזדמנות שיבואו עניים, תקף מיד יתן להם. כמו שם יום פורים, צריך אדם לתת מתנות לאביונים. ואלה קורה, הוא נמצא בסביבה כזאת, אין שם עניים. העניים הולכים אולי מקומות אחרים לאזור אחר, ולא מוצא אותם. אז יפריש את השעות של המצאות האביונים, יפריש אותם בצד, וזה מתנות לאביונים, וישים אותם בצד, מיד שפוגש את העניים ותן להם את זה. אפילו אחרי פורים, קיים את המצווה, מאחר שהפריש את המתנות שלהם. אפילו אם לא קיים, מאיפה יברא עניים, מן היוקר, מן הגורם, מן היקר, מאיפה יביא אותם? פעמים הרבה שהם באזור הוא עניים. אז אחרי כמו שאמרנו, יכול להפריש את זה ואחר כך יתן. אותו דבר גם כן בעניין הזה. הגמרא אומרת, מוסדקה מחייב עליה דלתא, והוא דקאי מעניים. נמצאים שם עניים, והוא לא נותן להם, אלא מעכב את הכסף הזה שהוא נדר, אמר צדקה לעניים, ייתן כך וכך. בפרט אם אמר, אם השם יושיע אותי ויציל אותי מאיזה צרה, אז אני אתן כך וכך. זה נעשה עליו כמו נדר. זה מכאן שנודרים בעת צרה. אפילו שאמרנו, אסור אדם לנדור. אבל יעקב אבינו לומד אותנו, שנודרים בעת צרה. כמו שכתוב שם, ויבדר יעקב נדר לאמור. מה זה לאמור? ויבדר יעקב נדר. מה זה לאמור? לאמור משמע לאחרים. מכאן לומד אותנו יעקב אבינו שמותר לנדור בעת צרה. כמו שם יעקב אבינו היה בשעה צרה, ורדף אחריו אליפז, עשה אותו ארון ועריה, לא שאילו שום דבר. והוא בורח מסכן והורך אצל לבן הארמי, וכן, ונשאר בצרה סרורה. לכן התחיל לנדור לדרים, ממי האלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה, ושבתי בשלום, והיה השם לי אלוהים, והאבן הזאת ששמתי מצווה, יהיה בית אלוהים, וכל השתת תלני, עשר עשרים יונח, כל הנדרים האלה שהוא נדר, נמד שאדם שנמצא בעת צרה, מותר לו לנדור. אפילו שאמרנו לא טוב לנדור, אבל שנמצא בשעת צרה שני. ולכן זה חמור גם כן יותר בשעה נדרים. בשעה נדרים מצווה לעשות התרת נדרים ולפתור את זה. אבל כאן להפך, לא מתירים לו. אם האדם נדר איזה דבר בעת צרה, ואחר כך ברוך השם עברה הצרה, חלפה הצרה, אחר כך לאט לאט והיה פרעה כי הייתה הרווחה ואכבד את לבו. אבל רוצה לעשות התרה הזו של לבטל את הנדר. בשעה צרתך קום הדיו שענו. ואחר כך מסוף, רוצה לבטל? לא, לא מתירים לו. לא עשו לו גם כן התרה. זה כשיש בו תועלת למשל כמו צדקה לעניים, כמו דברים כאלה, דובר שיש בו קצת מצווה, כגון למשל, יש לו טלוויזיה בבית, וזה כמובן שלא כרצון חכמים. אחר כך הוא אומר, יש לו צרה, נפל באיזה צרה, הוא אומר, אם השם הציל אותי מהצרה הזאת, אני אבחר את הטלוויזיה מהבית. אחר כך ברוך השם, השם עשה לו נס ונגעל מהצרה הזאת. עכשיו הוא אומר, חבל, זה יש לו טלוויזיה, הרצאות חדשות, אז הוא בא לעשות התרה, לא עושים לו התרה, עשו לעשות התרה על דבר כזה. כבר אמרו רבותינו, למה מפרטים את הנדר בשעה שבאים לעשות התרה, צריך לפרט את חייו אדם לפרט את הנדר. אז התוספות בגטין דף למדה, מביאים שם את הירושלמי, למה תקנו ככה חכמים? יפרט, הוא אמר, אני יש לי נדר, תקדים אותה לך, מה אכפת לך על זה, על כל העניים הפרטיים שלי, תקדים אותה לך וגמרנו ואני אלך. לא, צריך שיאמר בפירוש איזה נדר נדר. כי לפעמים אדם נדר איזה דבר, למנוע עצמו מאיזה עבירה. ועכשיו הוא מתחרט, נאפשר לו לדרך לעשות עבירה, נסייע בידו, לכן צריך לומר בדיוק את הדבר. כמו שכתוב שם התוספות בשם ירושלמי. מעשה ביחד, שבא אצל רבי יהושע מלוי. אמר לו, רבי, נדרתי איזה נדר, תעשה לי התרה. אמר לו, חכמים אמרו, צריך לפרט את הנדר, תגיד, מה נדרת? הוא אומר, נדרתי שלא ארוויח. אמר, אין משוגע בעולם שנודר נדרים כאלה. תגיד לי את האמת, איך אמרת? מה אמרת? אמר, תגיד לך את האמת. אמרתי שאני לא אשחק בקובייה. אמר לו, שוטה, שזה אמרו חכמים, חייב אדם לפרט את הנדר. אני אתיר לך בשביל שתלך לשחק בקובייה? המשחק בקובייה מכתות תראייה, חושב כי יצליח, העולם לא ירוויח. תמיד הוא מפסיד. תראה, כל מי שמשחק בקובייה, כולם באים אחר כך ושם כפוי. למה? הפסדתי. כמי ירוויח? רק השטן ירוויח. אבל עד מאין ירוויח. אחר כך הוא מנשל את ביתו, מנשל את משפחתו. היו אנשים כאלה שקועים במה, זה כמו מחלה השם אצלם. פעם ראשונה, פעם שנייה, לאט לאט מתרגלים. כמו עשן סיגריות. אדם לאט 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 מתרגל. וכך קשה לו לפרוש מהדבר הזה, כמו זה בנשמה שלו. לפעמים אדם מוכר את ביתו, מוכר את רכושו, מפסיד את כל הונו בשביל המחלה הזאת ללכת לשחק בקובייה. يسحق الكوفيار يسحق بكلافين كل كل شتيوت عادي شيء يصير راع يمتين ابن ادم وكم شيء يلف يعسوك بالتوراة وريخ بالرجل زمان شدوا لريك ولا بهذا وسفو يتير انه ان لا انا مزه ولا انا مبا יש בתשובות של האחרונים שאחד היה משחק בקובייה הפסיד כל הכסף שלו הפסיד שחק על הבית שלו הבית שלו הפסיד אותו שחק על המכונית שלו המכונית שלו הפסיד אותה בסוף הוא רוצה פעם אחת שירוויח אז אמר הוא משחק על אשתו כן על אשתו ושניהם כל אחד עשה ושני ירוויח ואשתו זאת הייתה יכולה לסרב מה היא חתיכת כלב של אביבי מה זאת אומרת אבל הוא כשבא אמר תשמעי בעלי חפסית תבואי היא הלכה הלכה וזנתה אותו אחר כך בא ודדי אם אסורה עליו לא אסורה עליו אוי לא עד ביתו ואירו עד אשתו ודה אסורה עליו אסורה עליו בעל אסורה עליו מועד ועצה יחדית להגיד מה כל הדברים האלה שאדם תמוע בהם שקוע בהם יציר הרע מסנדר אותו מעבד לו את עיניו הוא לא רואה כבר בעיניים שלו זה העניין המשחק של הקלפים, שאדם מרגיל את עצמו במורים כאלה, סופו הוא מאבד את עצמו, אין לו לא עונה מזה ולא עונה מבא. היו כאלה שאחר כך עמדו עצמם לדעת, היו כאלה בשעת רוגזם, הוציאו אקדח וירו בזה שהרוויח מהם, שנשחיל אותם מהנכסים שלו, ואחר כך ירו בעצמם גם כן. כמה סכנות יש מהדברים האלה, המורים האלה. אדם צריך לרוח מהם כבורח מהנחש. לא רק זה, לאף רבותי לא אומר, אסמכתה לא קניה. מה זה אסמכתה לא קניה? יש למשל נגיד שני בני אדם כל אחד אומר לחברו הנה למשל זה שמים על השולחן זה שם 1,000 שקל וזה שם 1,000 שקל אומר לו תשמע מי שעשה ג'יל אז יקח את 2,000 שקל והנה עושים ג'יל אחד עשה ג'יל לקח את 2,000 שם אותם בכיסו זה השני נקרא שמו גזול זה שלקח את הכסף נקרא שמו גזלן למה האיש הזה לא כתבן בלבו באמת שחברו ייקח את זה אם לא רוצה לצאת לחברו מתנה שייתן לו קח, תפדל, תלך לא, הוא חושב שאני ארליח אני יודע לעשות חוכמות ועושה ג'ינים כך הוא עשה במקום ג'יני הנה עשה ג'נון יצא במובח שלו והפסיד את הכסף זה נקרא שמו אסמכתה אדם סומך על דעתו שאני יותר בקי שאני יותר חכם או בר מזל ואני יכול להוציא את הדין ובסך הרי עשה שלו העיניים שלו לכן כשהשני לוקח את הכסף הוא לא לוקח מכל לבו של השני הוא לוקח עדיין זה לבו קשור עם הכסף שלו הוא מצא את הכסף הזה ברחוב כמה אדם עמל אשר מרוויח 1,000 שקל לכן נקרא שמו השני גזלן לא נקרא שמו שהוא לקח את הכסף מניקיו כפיו זה נקרא שמו גזלן כל משחק כלבים של כסף על כסף השני זה שלוקח את הכסף נקרא שמו גזלן ועושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ואחרתו יהיה נבל יכול להיות שהוא גם כן משחק עם אחרים וגם הוא מרוויח זה היום הזה נגזל, מחר יהיה גזלן וכולם רשעים, כולם חוטאים לקדוש ברוך זה הגמרא קורא לזה אסמכתה לא קניה מה זה אסמכתה? אדם סומך על דעתו שהוא ירוויח ובסוף הוא מפסיד אז זה לא קנה השני במה שכל אחד סומך על דעתו כן נקרא שמו כמו שלוקח ממנו גזלה גזלה תעני בבתיכם צריך לדעת מישהו משחק בדברים האלה אם מרוויח או לא בעולם הבא ואם מפסיד גם בעולם הזה לכן צריך כל אדם לשקול את הדברים האלה יברח משם אל יישב עם מושב דצים בישר זה נקרא שם מושב דצים יברח מקומות האלה יש ברוך השם שנו תורה ארוכה מארץ מדע ורחבה מן הים מלאה חוכמה מלאה תושייה מלאה חוכמה ותמונה אדם שהוא אוכל פירותיהם בעולם הזה כן יקיים אותו לעולם הבא לא חבל על הזמן שלו שיאבד אותו לריק ודבי עליו בשתיות האלה לכן אני חוזר לעניין זה דין אסמכתה שאמרתי עכשיו זה שייך בכל דברים של הרשות בדברים של מצווה של צדקה למשל לא שייך דין אסמכתה מה זה? כגון שאדם אמר לחברו אם אני אעשה כך וכך אני אתן לך כך וכך ואחר כך בסוף עשה ובא זה תובע אתה אמרת לי שתתן לי זה אסמכתה חשבתי שאני אתגבר על הצערה ואני לא אעשה מה פתאום שאני אתן לך? לא שאתן לך שיחקתי בך זה אסמכתה נכון, הוא לא יכול לתבוע ממנו שום דבר, לא יכול לתבוע. למשל אמר לו, תראה, אם אני אעשן, אתה משפיע עלי שאני לא אעשן. אם אני אעשן, אני מתחייב לתת לך עכשיו 100 לירות, 100 שקל. אז הוא אחר כך, אנחנו לא יכול להתגבר, אנחנו נעשן. מה זה אומר, רק תן לי 100 שקל, אתה התחייבת אני. שיחקתי עליך, אני חשבתי שאוכל להתגבר, לא אעשן. לא יכולתי לגבי, אז מה נהיה? שאני צריך את התחה, מה אתה? אתה תרפוק לי? מי אתה? ולכן, ראיתי לו. זה הסמכתה, זה הבל, בשם הקנו. כל דבר שאדם אומר, אם יעשה כך וכך, אני אתן כך וכך, זה הבל. אבל צדקה זה חובה לקיים. אין הסמכתה בדין צדקה. כגון שאמר, אם אני למשל אעשן סיגריות, אני מתחייב, כל סיגרה שאני אעשן, אני אתן 100 שקל לצדקה. והלך לעשן, חייב לתת 100 שקל לצדקה. ואחר אומר, הסמכתה, אמרתי, אם יעשה, חשבתי שאני יכול, חשבתי וחשבתי, לא משהו כלום. אחרי שהוא עבר, נכשל, צריך לתת 100 שקל לצדקה. אין דין הסמכתה בצדקה. אבל זה כל זה כשהוא הוציא זה בפה שלו. אבל אם חשב רק במחשבה, מחשבה לא מעלה ולא מוריד. כי כתוב שמה, כאשר נדעת לשם אלוהיך נדבה, אשר דברת בפיך. שמה בעני נדרים, כסדון נדר להשם אלוהיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש את דרשנו השם אלוהיך מעמך. אחר כך ממוצא שפתיך, תשמור ועשית, מוצא שפתיך שהוציא בשפתיו. כאשר נדעת לשם אלוהיך נדבה, אשר דברת בפיך. בפיך זו צדקה. המשעי כאן לא אמר בפה, חשב מחשבה. מה מחשבה? מחשבה לא נשבה כנום. מה שכתוב כל נדיב לב עולות לגבי עולה שזה הקדש, זה אדם אפילו במחשבה. נדיב לב עולות. כמעט שחשב בלבו אני אביא עולה, חייב להביא עולה לאשר. כל כך ישתמח שמו יודע מחשבות, יודע שזה חשב במחשבתו. אבל לגבי צדקה לא אומרים את הדברים האלה. כך כתב, כך פסק מרן, וחושן משפט סימן רשות ב' שיש הפרש בין צדקה בדברים שהם של, של זמננו ובין הקדש של בית הקבאי של בית המקדש ומה שהיה בית המקדש קיים שיש הפרש בדבר נדיב לבעודות שייך בקודשים וחולים קדשים להפנן צדקה בזמננו זה חולים נותן לעני שיוכל אז זה לא נקשם הוא דין בדרגה של הקדשים חולים הקדשים להפנן לכן צריך שיוציא בפי לא אמר בפי לא חייב לתת אבל יש פוסקים שחורקים על זה, זה שיטת הראש, רבינו אשר. אבל מהרמב״ם משמע שגם החשבה גם כן צריך לחוש לה, אז לכן טוב אדם משום חסידות שאפילו במחשבה לא יחשוב, ואם חשב שיקיים מה שחשב. פעמים למשל עושים מגדית, אז מתחילים, הולכים ועוברים אחד לאחד, זה אומר 20 שקלים, זה אומר 50 שקלים, והוא חשב בלבו, כשיגיע אליי, הוא הולך, מסתובב כולם, כשיגיע אליי אני אומר 50. אחר כך רואה אנשים יותר עשירים ממנו לא נתנו יותר מ-20 אבל למה זה נתן עשירים, אני אתן 50 מגיע השם אומר לו 15 כמניין חי טוב ברוך השם שלא אומר כמניין מת זה אחר כך יעבה כזה אז זה המחשבה הזאת שאמרתי מצד הדין אנחנו קובענו הוראות מרן מרן סובר כדעתו של הראש הביא מחלוקת בזה בחושב משפט יש אומרים שמחשבה כדיבור ויש אומרים לא, כל זמן שרק חשב לא חייב לתת יש אומרים ויש אומרים תמיד יש לנו כלל כל מקום שמרן כותב יש אומרים ויש אומרים הלכה כמו יש אומרים האחרונים יש אומרים האחרונים שיטת הראש אחרי שמרן כך פסק גם אנחנו נוהגים קבלנו הוראות מרן האשכנזים מחמרים בזה יותר מפני שהרמה שם הסכים והעקר כדעה הראשונה כסברה הראשונה שאפילו מחשבה חשובה כמעשה זה דעתו של הרמה אשכנזים כולם יוצאים ביד רמה קבלו עליהם סברת הרמה אז כדאי לחוש להם בסברת הרמה אבל אנחנו שקבענו הוראות מרן יש לנו כלל יש אומרים ויש אומרים בחק ויש אומרים בתרה אז פוסקים כדעת רבינו אשר שמחשבה לא כמעשה בכל זאת יש בזה ודאי מדד חסידות שאדם שחשב תקף מיד יוצאים מן החשבה אל הפועל יקיים את הדבר הזה כמו שאמרו בדובר אמת ולבוא מה זה דובר אמת ולבוא? שם כתוב דובר אמת ולבוא כגון רב ספרה במקור דף כף דלת רב ספרה הוא היה סוחר מוכר כל מדבר דברי סחורה והיה פעם אחד קורא קריאת שמע הגיע הזמן קריאת שמע והיה קורא קריאת שמע בא אליו אדם אחד ואמר לו תחדלה לפני כן שאל אותו כמה עולה זה אמר לו כך זה כך עולה אז הוא לא רצה לקרות באותו המחיר, רצה פחות. אבל בדעתו שרב ספרה היה, אם יוריד, יעמד על המקח, הוריד לו מעט. ונגיע הזמן קריאת שמע, חסיד לכל קריאת שמע, והוא קורא ואהבת השם אלוהיך וכל יבבך וכל נפשך, ואני אבוא זה עוד פעם, אמר, שמע, אני לא יכול לשלם לך 20. תסכים ב-18? אסור לענות. הוא קורא קריאת שמע, ואסור אפילו להנהן בראשו. מי שקורא פרשה ראשונה שקראת שמה לא ילמוז בעיניו, לא יתרוש בשפתיו, לא יורד באצבעותיו ואם עשה כן עליו נאמר ולא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל. זה גמרא ביומה יוטט. ובכן הספרה לא יכול לענות שום דבר, שתק, אבל הוא שמע שהוא עמד לו ב-18, חשב בדבו כן. זה ראה שהוא לא עמד לו, חשב עליו לא מסכים, טוב 20 בלש בא לתת לו 20. הוא אומר לו לא, בשעה שעמדת לי 18 באותה שעה בדבי היה כן מסכים, ורק לא יכולתי לענות לך אפילו שהייתי קורא קריאת שמע, לכן אקבל רק 18, לא אקבל יותר. זה דובר אמת לבבו, הוא לא חשב, לא הוציא בפה שלו שום דבר, לא נעניע בראשו, לא עשה שום תנועה, כי קורא קריאת שמע. כיוון שבלבו חשב להסכים עד 18, לא רצה לקבל יותר מ-18. עליו נאמר דובר אמת לבבו, לא רק מה שמוציא בפיו, אפילו במחשבתו מקיים דובר אמת לבבו. יחידי סגולהים שיכולים לעמוד בדבר הזה, לא כל אחד אומר בדבר הזה. אבל על כל פנים בדברים של מצווה כמו צדקה וכיוצא בהם, יזהר אדם אפילו במחשבתו. אם חשב יש דבר, יש מידת חסידות לקיים. אבל מצד הדין שואל אותי, אני חייב לקיים את זה? אני אומר, לא חייב. כיוון שלא הוצאת בפיך, אתה לא חייב. אשר דברת בפיך, בפיך זו צדקה, ככה שונה גמרא. הצדקה לא חשובה כל כך כמו הקדש של עולה או של קורבן, משהו יותר חמור. ילד בגיל 12 שנה ביום אחד, וילדה בגיל, ילד בגיל 12 ביום אחד, שנה לפני שיהיה בר מצווה, וילדה בגיל 11 שנה ביום אחד, שנה לפני שתהיה בת מצווה, נדריהם מבדקים. הם אמרו איזה נדר, אז לא יכולים לבטל את זה במחיין, כשזה פחות מ-11 לנקבה ו-12 לזכר, אז זה קטן, קטן שנדר אין דבריו כלום, לא מעלים ולא מולדים, זה חשוב, חלה שוטה וקטן, אין לו דעת מה שווה הנדר שלו. אבל כשהוא בן 12 שנה ביום אחד, בן, הוא בפרט אדם ברדעת, אז בודקים אותו אם הוא מבין מה זה נדר. אומר, נדר שתן כך וכך, נדר שעשה כך וכך. אז שואלים אותו, מה זה נדר? למי אתה נדר? אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא אמר שהאדם עשה את זה נדר, אסור לבטל, כמו שכתוב לו, יחל דברו. ילד שהוא ברדעת, לומד, הוא יודע את הדברים האלה, חייב לקיים את הנדר שלו. ואם הייתה ילדה, כמו שאמרתי, שנה לפני שיהיו בני מצוות, רק כשבודקים אותם, אם הם מבינים, יודעים למי נדרו, יודעים שהקדוש ברוך הוא יעניש מישהו לא מקיים את הנדר שלו, אז זה נקרא שמו ברדעת. שנה לפני כן, גזרת הכתוב, איש כי יפלי נדור נדר נזיר. מה זה כי יפלי? כי נדור נדר נזיר. יפלי זה מופלה הסמוך לאיש. מופלה שעדיין הוא, אתה לא יודע, עדיין מה כוחו, מה גבורתו, צריך לבדוק אותו. כי יפלי זה מופלה הסמוך לאיש. הגמרא אומרת לדעת דף מ"ו, ילד שהוא מופלה הסמוך לאיש, כלומר איש, הוא יהיה בר מצווה, זה נקרא שמו איש. שנה, כל אותה השנה נקרא שמו מופלה הסמוך לאיש. כן, זה קבלה לידינו, גם כן נרמז בתורה, כמו שאמרנו עכשיו, אז הילד הזה בודקים אותו. אם הוא נדר איזה נדר, כגון למשל אמר, הוא יש לו איזה ממון, ונתנו לו אותו, והוא אחר כך נוקח אתה למשל, אומר, זה יהיה קורבן, ואסור הכל העולם כולו. אם בא אחד ואכל את זה, חיה מלכות, לוקים אחרים על הנדר שלו. כשהוא פחות מהגיל הזה, בין 10, בין 11, אבל זה נוגע ב-12 שנה, ואמר, זה יהיה קורבן על כל העולם. ואחד ואחד אותו, תשתחק עליו, תשתף עליו. מה זה? זה לא קורבן, זה אין לו שכל, אין לו דעת. צריך להיות אדם שהוא נודר, ברדעת צריך להיות. כשכתוב, האדם בשבועה, יכול אשר לבטא האדם בשבועה. האדם, שהוא מושלם, שהוא ברדעת, אבל אם אין לו ברדעת, זה לא קשה לו כלום. אני יכול לך תחלה אחרת, בואי ייקח ויאכל את זה לפניו. אבל כשהוא, כמו שאמרתי, הגיע ברדעת, ויש לו ממון שלו, דבר שלו, יכול אדם לאסור את ממונו על כל העולם. או למישהו מסוים, אסור עליך הדבר, שלא, ממון שלא יכול לאסור על אחרים. אז כמו יש לו למשל אוכל, נתנה לו אמא שלו שילך ויאכל, אז זה נעשה שלא. אז בא אחר כך ואמר, בא אחד רוצה לקחת לו את זה, תן לו את זה, יהיה קורבן עליך אם תוקח אותו, יהיה נדר עליך שלא תוכל אותו. אז זה יש בקורבן, פירוש המילה של קורבן, כונמי, כונחי, כונסי, לשון הגמרא, היו מקומות כאלה, אחד משתמש בלשון, במקום קורבן, משתמש בלשון כונם, השני כונח, השני כונס, כמו שאומרים בליל יום הכיפורים, כאן נדרי ועשרי, כונמי, כונחי, כונסי, מה זה כונמי, כונחי? זה לשונות של הדיוטות, במקומות משונים, זה היה קורה את הקורבן כולם, זה היה קורה כונח וקורה כונס, זה סגנון של, של נדרים, כל זה עניין של נדרים. אז האדם שהוא נדר, כמו שאמרתי, מופלס המוקדיש, נדרו כל כך נדר גמור, שאם אמר זה כונם עליך, או כונח עליך, או כונס, כפי לשון הבריות, או אמר קורבן לשון התורה, לשון התורה. אז זה נעשה קורבן, ואסור עליו כמו קורבן. ואם אחר אותו גם יום איננו קורבנות. אבל אמר מנת קורבן, תקף תעשה לו דבר. ובא משהוא ואכל את זה, אז חייב עליו, חייב על זה מלכות. כמו שאדם לקח דבר שהוא אסור עליו. למה שזה ברדעת. אם הוא אסיר את זה עליו, על עצמו, גם כן זה נדר. ואסור לו לאכול, אסור לו לשתות. לתתו המאכל. אם תכעס על אמא שלו, בא התפיל אמר, התפיל הזה כונן. כגון הילד הזה למד מסכת נדרים בצפר שלו, למדו אותו ולדע מה זה כונם, כונח, כונס. ואחר כך תרגיש עם אמא שלו, אמר זה כונם. אז אסור לו לאכול, עד שעשו התרה. אבל מסתפק הגאון בגודל רוזניס, בעל ספר משנה מלך. האם גם לאיש הזה מועיל לו התרה? הוא לא איש, עדיין מופלס המוחליש. אולי מה שהתורה אמרה, לא יחל דברו אבל אחרים מחילים לו, כלומר שיכול אדם לעשות התרה, עושים לו פתח, חרטה ומתירים לו, זה לאיש גדול, גבר מגוברים. איש כידו מדר הוא שבע שבועה, לא יחל דברו, דשו בגמרא בחגיגה דף יוד, הוא לא יחל, אבל אחרים מחילים לו, עושים לו התרה ומתירים לו. אבל פה לא איש, כתוב איש גדול לזה, אולי זה לא, לא מעיל לו התרה בכלל. משתפק בזה הגאון משנה למלך, ומניח זה בשריך היום. גם הגאון רבי יוסף חזן בספר הכללים משתפק בדבר הזה, מניח בצריך היום. משתפקו בזה כמה גדולים. אבל בשאלות ותשובות בעניין ציון, העילה שיש להקל בזה, כיוון שכל זה, עצם הדבר חדוש הוא, שאפילו שהוא לבר מצווה, אף פי שעדיין לא גאה לבר מצווה, התורה חדשה לנו שמועין הנדר שלו. אז לדשת בקציניות כזאת ונאמר לדור יכול לדור ולעשות התרה לא? לא יהיה יותר חשוב מאשר איש כמו שאיש גדול יכול להתיר גם כן זה יכול להתיר זו המסקנה של הגאון בעד בניין ציון יש גם הגאון הרגצ'ובי רבי יוסף רוזין בספרו צפנת פענח גם כן אותו דבר הוא מסיק שאפשר להקל כמו שמותר לעשות התרה לאיש גדול כך יכולים לעשות התרה למי שהוא מופלה סמוך לאיש ואף אבי של יוסף חיים בספר הפעני מחמיר בדבר הזה כשיש צורך בדבר יכולים להקל, סמוך הדעת המקלים בפרט אחר כך הוא קשה לו, רוצה מתחרט שהוא נדר את הנדר הזה וגם כשלא יתרגל גם כן עם הנדרים הוא שוכח דבריו כגחה לאש, לגמר אפילו התרה לא עושים לו אחר כך אולי יתחזק, יתרגל בזה גם אחרי שיגדל לכן עדיף יותר לעשות לו התרה ולסמוך הדעת המתיר כבר הזכרתי שאדם שהוא נודר דרך הסמכתה אם יעשה כך וכך, תן כך וכך הוא אומר תן לסדקה כשהוא אומר תן לסדקה, אז מתחייב לסדקה לא צריך לשאת את זה בשביל סדקה אם עדיין לא עשה את הדבר והוא רואה שהוא מתקשה מאוד נגיד למשל כמו שאמרתי היום כולנו יודעים שהעשון זה מזיק מאוד מסכן חיים של האדם מסכן בריאותו של האדם כל איש בר דעת צריך לבוח מזיק מתחת לקשר ואסור להרגיל את עצמו תכף יצא לרע כך דרכו רק סיגריה אחת, רק סיגריה אחת אחר כך לאט לאט הוא מתרגל כל אלה שהתרגלו לעשן ולא יכולים לפרוש התחילו בסיגריה אחת אבל לאט לאט הלכו והמשיך ומתמשיכו והלכו אחרי העבד ויהבל רוצים לפרוש לא יכולים לפרוש זה קשה להם מאוד לפרוש אבל כשאדם רוצה לפרוש ויש לו רצון אז באמת לפרוש יכול לפרוש רק לא בבת אחת בבת אחת זה יזיק לו, אחרי שהתרגל מאוד מאוד, כל יום למשל מעשן 20-30 סיגריות, פתאום יום אחד מפסיק לגמרי, זה בשבת, כל רגע ראה את הכוכבים, מאיפה, תעשו שלושה כוכבים, וזה ירגיע את עצמו כך, יהיה לו אחר כך חס ושלום יכול לפעול בזה מחנה, שבת יום אחד, איך שהוא מסתדרים, אבל כאן עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועוד יום על נפש, לא יכול לשמור, לכן כשרוצה למנע מזה, לעשה את זה בהדרגות, לאט לאט. נגיד היה רגיל, למשל אמרנו 30, מחר יעשה 29. מה הפרש מ-29 ל-30? זה לא כל כך משנה. מחרתיים יעשה 28. ילך וירד, ילך וירד, ילך וירד, ככה הסיגרת הגיעה לעשרה, כבר קשה, אבל עשה כל סיגריה לשניים. ייקח לי יותר זמן, השן אותה, שיוציא את השנייה ועציא את השלישית, כל אחד תוך אותה לשניים. אז הנה 20 יש לך, מה אתה רוצה? ואחר כך לאט לאט, עוד ירד ועוד ירד, לאט לאט לאט, הכל יעשה לאט לאט. מעט מעט הגרשינו מפניך. ככה דווקא שיצר הרע, צריך אדם להסתגל, לעשות תחבולות, איך להכניע את יצר הרע. אבל על כל פנים, כל אחד ואחד יודע היום, שזה מזיק, ומרגיש הוא בעצמו שזה מזיק. לפעמים מקבלים בבוקר, משתענים, משתענים בלי סוף. מנפחים את הראש שלהם מהשיעור. וכולם יודעים שזה דבר מזיק. זה לא צריך דווקא שהפרופסורים יגידו לנו שזה מזיק. זה מסוכן, זה ממש מסכן את חיי האדם. בחוץ לארץ של מקומות, הממשלה מחייבת שעל כל סיגריה לכתוב באותיות אדומות מוות. אם לא יעשו ככה, אין להם פשוט למכור את הסיגריות. אז כל אחד עושה למות שימות, יאללה, תקח, כתוב על זה מוות. אז צריך אדם, כל אדם ברדק, למנוע מהאחרים, למנוע מהילדים שלו, בעניין מצוות חינוך, כמו שיש מצוות חינוך, ככה גם כן למנוע אותו מסכנה. הגמרא אומרת, חמירא סכנתא מאיסורא. סכנה יותר חמורה מהדבר שהוא אסור. לכן שזה כל אחד ואחד צריך לקבל, לתת מוסר. אם רואה מישהו שמעשן, ייקח אותו בצד, ידבר איתו, אם הוא בפרט קרוב שלו, קרוב קרוב קודם, אפילו זר. הוכיח תוכיח את עמיתך, יאמר לו חביבי, זה כך כאלה שמעשנים, שאחר כך קשה להם לפרוש, התחילו כמוך, התחילו בשחוק. אחר כך בסוף הם התחילו לאט לאט, ותתרגלו בדבר, זה קשה להם לפרוש. זה אמרתי. אז אדם שהוא למשל כמו שאמרתי, הוא מבין את חומר הדבר. והחליט שלא יעשן יותר. לאט לאט כמו שאמרנו, בסוף החליט שלא יעשן. הוא רואה שמתקשה מאוד, הולך לו 3-4 ימים, הולך לו כמו כוכבים ביום. לא יכול לשמאל, לא יכול להתגבר. אבל הוא נדב, שאם אני אעשן, אתן כך וכך לצדקה. אני אתן 100 שקל עכו סיגריה לצדקה. למשל, אמר ככה. ועכשיו הוא רואה שהוא לא יכול לעמוד בזה, הוא רוצה איך לעשות את התרה. רשאי לעשות את התרה או לא. אילו למשל הלך תעשן, ונתחייב לצדקה. אחר כך הולך אצל חכם שעשה לו התרה בשביל שלא ייתן לצדקה, יוצא לו חכם עוקר את הנדר מעקרו. אז החכם הזה צריך לעשות לו נדוי, שהסכים לעשות התרה לבן אדם שכזה, שכבר התחייב ממון לצדקה, והולך עושה לו התרה כדי שלא ישלם לצדקה. זה מתחיל את העניים, אסור לעשות דבר כזה. כל דבר של מצווה, כל דבר של שיש בו עניין של מצווה, אסור לעשות התרה בנדר ההוא. אתה מחזיק בידו שיעבור על הנדרה. כמו שאמרתי גם כן, לכן תקנו חכמים, שחייב אדם לפרט את הנדר שלו לפני שעושים לו התרה. כדי שיראו, אם זה דבר של מצווה, שלא יעשו לו את הדבר הזה. זה כותב זה בתשובת הרדב"ז, שאם אדם הלך, מתחייב איזה ממון לצדקה, נדר נדר לצדקה. ככה ישר, אפילו בלי שום דבר. ואחר כך, אחרי שהוא נדר את הנדר, רואה שאין בכותו לשלם את כל הכסף הזה, אז הוא הולך עושה התרה. אותו חכם שעושה לו התרה, הוא בנדון. צריך לעשות לו נדוד. אז החכם, איזה חכם שהוא ירא שמיים, יסכים להזדקק לבן אדם שכזה. הרי התחלתי לספר את רבי יהושע בן לוי, שבא אליו אחד אמר לו שאני נדרתי שלא ארוויח, אמר כמה גדולים דברי חכמים. שאחר כך אמרה לו שהוא נדר שלא ישחק בקובייה. אמר לו כמה גדולים דברי חכמים, שם הוא צריך אדם לפרט את הנדר. אז ככה גם כן, בכל עניין של מצווה אסור לעשות את זה. אבל כאן המדובר שעדיין לא עבר על הנדר. עוד לא התחייב המון צדקה. אבל הוא קשה מאוד לעצור ברוחו שלא לעשן. ועל ידי כך הוא הולך לעשות התרה, להקדים רפואה למכה, לפני שהתחייב בצדקה. האם מותר לעשות דבר כזה או לא? יש לזה כמה דעות בדבר. יש הגאון רבי שלמה סיריליו, זה חי בזמנו של מרן, יש לו פירוש על ירושלמי. הוא כותב כך. יש לזה כמה דעות בדבר. יש הגאון רבי שלמה סיריליו, זה חי בזמנו של מרן, יש לו פירוש על ירושלמי. הוא כותב כך, שכל דבר שאדם נדר, אמנם הוא הרב אצלו, היה נדון אחר. שם כתוב כך, אדם שהוא נדר נדר, שאם יעשה כך וכך, יהיה נזיר עול מעל, נזיר שמשון. נזיר שמשון זה דעול מעל. נזיר, נזירות. אז כאן הוא נקבע עליו את זה בנדר, שאם יעשה כך וכך, אני נדר, שאם יעשה כך וכך אני אהיה נזיר. ולפני שהוא יעשה, הוא יודע שהוא קשה לו להתאמס בלי לעשות את אותו המעשה. האם יכול לבטל את הנדר שלו או לא? רבי שלמה סיריליו אומר, יכול לבטל. אתן דיבור, בטל דיבור. כל עוד לא נעשה מעשה שכבר התחייב בנזירות, הוא יכול לוותר בעצמו יותר נזירות, לא צריך ללכת אצל חכם שיתיר לו את זה. הוא בעצמו, הוא תות אסר תושרי, הוא בדיבור בהחמירה לעצמו, ובעוד לא נעשה שום דבר, וכל כך הוא עדיין לא נזיר, רק אם יעשה את אותה פעולה. אז מקדים לפני אותה פעולה, אומר, אני מבטל כל מה שדיברתי, אתה דיבור ובטל דיבור. זה מה שחדש גאון רבי שלמה סירידיו. כמה מהאחרונים פלפלו בדבריו, אם כוונתו דווקא בעניין נזירות, או בכל העניין נדרים ושבועות, זה אותו דבר. לדברי הגאון רבי אברהם יצחקי, הבדין של חברון, בספר זרע אברהם, הוא כותב, לפי דעתי, לא כתב הרב, רק לעניין נזירות. כי אפלי נדון נדר נזיר, אפליה צריך להיות דבר ברור, וכאן זה לא דבר ברור, לכן יכול להתיר. אבל אם זה היה נדר, בעלמה, לא יכול. לא יכול לבטר, לא תדבור ובטר דבור. זה לעשות של רבי אברהם יצחקי. חוקים עליו רבני מצרים שבדורו, ואומרים לו, אין הפרש בדבר הזה. גינת ירדים בכלל הוא חולק על רבי שלמה סירידיו. רבי אברהם הלוי הבדין של מצרים, הוא חולק בכלל עליו. הוא אומר, לא, זה לא נכון. צריך להיות תורת חכם, אם החכם ימצא נכון, פתח וחרטה, וכן זה. בספר שדה הארץ, של הגאון רבי אברהם מיוחס, אחיו של רבי מיוחס מחר שמואל שהיה ראשון לציון לפני 250 שנה כאן בירושלים, אחיו שמו בעל שדה הארץ, הוא כותב, הוא מעיד לנו שהגאון בעל פרי הארץ, רבי ישראל מאיר מזרחי, הוא היה רבו, הוא אומר, העיד לנו בשם קודמיו גם כן הרבנים, ומהם הגאון בן עזר נחום שהיה ראשון לציון לפניהם, וכולם העידו שעשו הלכה למעשה כדבריו של רבי שלמה סירידיו גם לגבי נדרים שעתה דבור ובתה דבור. כך כותב גם רבי ימתו ולגזי, רבי ימתו ולגזי גם כן אומר שעתה דבור ובתה דבור. לכן אפילו חתרה של חכם לא צריך יאמר מה שאמרתי כך וכך, אני מבטל את הדברים שלי ואני אין לחפץ בהם ולא בקיומם כדה. ובפרט אחרי שעושים גילוי דעת באתרת נדרים בערב השנה, ערב יום הכיפורים, ואומרים שאנחנו אין לנו חפץ בנדרים ולא בשבועות, יראים אנחנו לנפשנו שמן קשה בעבור נדרים בשבועות, אז כמו שיש גילוי מלטה בגילוי דעת מלפני כן, אז אכן יכול לבטל את זה. לדינה יכול, המסקנה היא כן שיכולים לבטל. בצירוף, שפה הוא לא רוצה לבטל בלבד, אלא הולך אצל חכם שיעקור לו את הנדר מעקרו. כל עוד עדיין לא נתחייה בצדקה, כיוון שעדיין לא עברת, לא עשה את המעשה ההוא, כמו פה שאמרתי, אם האשם אתן כך וכך לצדקה, עדיין הוא לא אשם. ורק קשה לו להתגבר על זה, ורוצה להקדים רפואה למכה. בורך אצל חכם שיתיר לו, יכול החכם להתיר לו, ואין בזה שום חשש. בפרט, אם הוא אומר לו בפירוש, אני מתיר לך, אבל דע לך, אתה יודע שזה סכנה. אני מתיר לך שתקח רק חצי סיגריה, כדי שתחבוש את יצריך. ותשאיר כמה ימים, ככה, עוד חצי סיגריה. בלי נדרים, בלי שבועות, אתה עשי נדרים. ובאופן שכזה, יכול להתיר לו בלב שקט. אדם שנדר לטובת איזה מוסד של ישיבה, לא יכול לשנות, לתת את זה לישיבה אחרת. למשל בא מישהו, עשה מגבית, ערך מגבית בבית הכנס. אמר, אני בא שליח שפורת יוסף למשל, ואני מבקש, המצב שם דחוק וככה, בקשה לתרום. וכאן, מסתובב על האנשים, כל אחד אומר, זה אומר, כך וכך, כל אחד אומר. אז הוא נדר לטובת אותה הצדקה. אסור לו אחר כך לשנות, יאמר מקום שתן לפרט יוסף, תן לפרט על העין, תן לכל יעקב, תן לכל ישראל, לישיבה אחרת, לא. אתה נדרת לטובת המוסד הזה, אסור לשנות מצדקה לצדקה. כל שכן, כשהדבר הגיע בידו של הגבאי, בידו של זה הגובה, שאסור לו לשנות כלל. אסור להלוותה, אסור לעשות שום דבר. בכלל, מה שיש לנו דין שאין משנים מצדקה לצדקה, גם הגבאי גם כן, הוא אחראי על זה, הוא גובה בשביל פרט יוסף. אחר כך רוצה, רואה, פרט יוסף, עשירים אלה, אני אתן ישיבה יותר לחוצה. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אתה גבית לשם זה, אתה יכול לתת את זה. וכן גם כן, למשל, גבו בשביל איזה חולה. לא יבוא ולא יש אנשים מסכנים היום, סובלים, צריך לעשות ניתוח לב פתוח בחוץ לארץ. שם בקיאים יותר. כל יום שניים עובדים תחת ידיהם עשרות. פה לא כל כך בקיאים מומחים כמו שם. תלוי גם במקרים, יש מקרים יותר רציניים. צריך להיות אדם שהוא כל כך בקיא, אדם פרופסור מומחה. על כל פנים, بحس أرز يتر بتوحيم بكريم عيله ويني أدام نسيا كوابا تاريخ أربع كسف بشي تيسا بشي شما سريخ أشبز أوتو ببيت حوليم كي أحد أربع كسف أذا أخوه ذا قابوا أمروا بشي الحولي بلوني نتفاد أبو بيتروم كل أحد شي أبو يتروم مش نتين قام كتوبة تفهمين بعدون وكل أحد بقى مبيه تكسف له أخر كخ بروخ الشام عساها إيش زيت المتوح بيحديم فينشعر أدائن كسف ما عسين بكسف الزي האם מותר לתת את זה למישהו אחר שישנו גם כן המחלה הזאת, גם הוא זקוק לנתוח לפתוח. אפשר להעביר מאחד לשני? אסור להעביר מאחד לשני. אתה, כיוון שתרמת לטובת פילוני, אתה לא יכול לשנות לטובת פילוני אחר. אלא אתה צריך לתת דווקא לאותו אדם. תגיד, נעבר ברוך השם, ואני העברי. אבל ידוע, מי שמטפל בדבר הזה, לא תקפו מיד כבר יכולים להחליט שהכל בסדר. צריך לפעמים שנה עד שיתאושש, צריך שאוכל מאכלים מיוחדים, לא כל דבר ודבר כמו אדם בריא רגיל. לכן הכסף הזה עדיין הוא זקוק לו. לכן לא יכולים להעביר, אם הוא בעצמו מסכים לוותר ולהעביר את זה לחולה אחר, תבוא על הברכה. רשאי כמו שהוא יכול לתרום ממנו. אז יכול לתת, אבל שיקחו את זה על הפה ועל חמתו, שלא מדעתו, אינם רשאים לעשות כן. בסדר. גם כן, כל צדקה וצדקה, אין משנים צדקה לצדקה. יש מצווה של ביקור חולים, יש מצווה של תלמוד תורה, יש בתי כנסיות, בתי מדרשות, כל דבר ודבר צריך להיות לאותה המטרה שתרמו, ואין משנים למטרה אחרת. כמו שכתוב גם כן בהלכות פורים, אין משנים פעמאות פורים, צדקה אחרת. אלא צריך לתת לאותו המקום. ואם אדם לפעמים, נתערבבו לו, יש לו שני כיסים, כיס אחד בשביל זה וכיס אחד בשביל זה, ותערבבו לו, ולא יודע איזה של זה ואיזה של זה. וכאן יותר וכאן פחות. ייתן לשניהם כמחיר המלא, כדי שלא יעבור על האסור הזה, שלא ישנו מצדקה לצדקה. נגיד למשל, הוא אמר, אני נותן את תלמוד תורה, כל מה שיש לי בכיס הימני. ואני נותן למצדקה אחרת, נגיד לביקור חולים, מה שיש בכיס השמאלי. ואחר כך שכח, מה אני אמרתי? השמאלי לביקור חולים והימני לתלמוד תורה או בהפך? כבר שהוא מסופק, צריך לעשות איזה חובה. בימני למשל היה הרבה יותר כסף. צריך לתת, יש לי במקום אחר, את אותו הסכום, כאשר יש לו ספק. אולי באמת הסכום הכי גדול שייך לתלמוד תורה. אז לכן ייתן לזה וחזור פעם וייתן גם לזה. שיפסיד את זה ממנו יפסיד אותו. זה היה המעשה של בחנה בתרדיון, שהיה גבי צדקה, ושהלך לבקר את יוסף בן קסמה, אמר לו, קודם הוכיח אותו, מדוע אתה עובר על גזלת המלכות, שאמרה שכל מי שלמד תורה, ישרפו אותו, ואתה מחייב את חיי בנפשך, ואתה הולך ולמד תורה, דורש ברבים, על הפעם ועל חמתם של השלטונות, אם תעשה בצנעה, תעשה בצנעה, אבל אתה הולך ודורש ברבים, ואתה מסכן את החיים שלך, אמר לו, מן השמיים ירחמו, אבל אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו, אתה מסכן את חייך. כתוב בתורה ושבתם מאוד לרשתכם. אתה לא צריך לעסוק בתורה, אתה עסוק בינך לבין עצמך. אבל לא צריך לדרוש ברבים בניגוד לשלטונות. אחר כך אמר לו, רבי, תגידי מה אני לחיי העולם הבא. מי שוער בחננה בתרדיון, לרב יוסף בקסמה. היה אדם גדול, גדול לדור. אמר לו, בני, תגידי אם ירא איזה מעשה בידך שאתה שואל אותי. אמר, כן, תחליפו לי מעות פורים במעות אחרות. ונתתי איזה מכיסי בשביל שהיה לי ספקות. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. ואחר כך לא עברו ימים אחדים, תפסו אותו השלטונות, ושרפו אותו יחד עם ספר תורה, כמו שכתוב באלה הזכרה שהיה מעשרה הרוגי מלכות. על כל פנים זה אנחנו רואים שאדם שמתחלפים לו מעות, בפרט שהוא גבי, צריך להיות נאמן וישר, שלא יעביר מצדקה לצדקה. ואותה הצדקה, ואותה המטרה שיש לו כך. שמה בחתם סופר אומר, בעירו היו שם קופות, קופות למשל של ביקור חולים, של כסף של ביקור חולים. היו הולכים, אז היו נוהגים, תלמידי חכמים שמאבדים את כל הזמן שלהם, ולא היה להם פרנסה אחרת בכלל. היו הולכים במקום שיש בית חולים של ישראל, היו הולכים שם סועדים אותם בסוף ימיהם, וגם מדברים אותם דברי כיבושים שיחזרו בתשובה. כי אלה השעות האלה יקרות מאוד לאין ערוך. השעות האחרונות של האדם, באותה שעה יכול, כמו שכתוב, יש קונה עולמו בשעה אחת. יכול להיות, אדם, אין אדם אשר עשה טוב ולא יחטא, אפילו הצדיקים. כאילו באים ברגע האחרון שלו, בימים האחרונים שלו, אומרים לו דברי כיבושים, דברי מוסר, והוא חוזר בתשובה, מקבל עליו שהם ישראל, כולם שהם נצצות קדושים. אז הם מנצלים את השעות האחרונות שלו, והוא נפטר צדיק וישר. אין לך מעלה גדולה כמו זה. בן אדם בא מדבר, משפיע על מישהו, חוזר אותו בתשובה. מי יערוב לנו שהוא ממשיך בתשובה הזאת כל החיים שלו? ולמה אחר כך הוא עושה תשובה היום ומחר עושה את החטא, חטא אחר. כאן אלה השעות האחרונות שלו. תשב אנוש עד דקה עד דחדוכה של נפש. אם אדם עד הרגע האחרון חזר לו בתשובה, התשובה שלו מקובלת אצל הקדוש ברוך הוא. ובכן, היו מנצלים את זה, זה הקופה שבקור חולים קוראים את זה. הם מבקרים אותם, מדברים כמובן בדרכי נועם, זה פשוט. כולם היו אז, לא היה, אין פרס ואין יוסף ואין צבחה ברחובותינו, לא היה חס ושלום מינות הפקרסות כמו שבדורנו זה. וכן, היו הולכים אצלהם, מדברים על לבם, ועמך כולם צדיקים, כולם היו חסדים בתשובה שלמה. היה קופה מיוחדת לכך, אבל קוראים אותה קופה שבקור חולים. הייתה קופה של תלמוד תורה, הייתה קופה של בתי כנסת, שזה לבנות בתי כנסת באזורים שאין שם בתי כנסת. וכן זה דרך, קופה של צדקה, כל מיני מינים, קופה של פדיון שבויים. ואחד שהוא נדר נדר, היו כל מי שעורר לספר תורה, היה אומר, זה אומר, אני נותן לקופה שבקור חולים כך וכך, קופה שכך וכך, זה. היה אומר, אחר כך בסוף, אחד מהאנשים העמידים, אמר איזה דבר, אבל לא זוכר למי אמר. אם אמר לבקור חולים, או לתלמוד תורה, או לבית כנסת, או לסדקה, לא זוכר בשביל מי. אז בא אצל הרב, אמר לו, אתה חייב לתת לכל ארבעה. אותו הסכום שאמרת, אמרת 100 שקל, תן 100 שקל לזה, 100 שקל לזה, 100 שקל, 400 שקל. 400 שקל כסף עובד לסחר. כי אתה מסופק, ולא תסייע את חובתך, שתתן לכל אחד. כבר שאתה לא זוכר למי נתת. אמר, כל זה, אם הוא ירא שמיים, הוא עושה את חובת ירא שמיים. אבל לכפות אותו, אינם יכולים לכוף אותו. כמובן שהוא מסתפק. מניח גזרה ביניהם, הוא מסתלק. מניח את 100 שקל, אומר, תקוטטו אתם 4 גבאים, תקוטטו שברות ראש שלכם. כן, אולי יעשו פשרה, כל אחד יקח 25, 25, יעשו פשרה ביניהם. הוא אמר, אני אמרתי 100 שקל, הנה 100 שקל. אני לא יודע למי, תתקחו ביניכם. זה כמו שכתבו שם, אמר לאחד, אחד גזל מחמישה בני אדם, מאחד מחמישה, גזל מהם 100 שקל. ולא יודע ממי גזל, מרעובי, שמעון, לוי, יהודה, לוי. כל אחד אומר, ממני גזלת? ממני גזלת? כל אחד לא ממני. מה, ייתן להם 500 שקלים? זה אמרתי, סך הכל גזלתי 100. מניח גזלה ביניהם ומסתלק. יאללה, תשמרו את הראש שלכם אתם. כן? מישהו יכול להוכיח שממנו גזל, שיוכיח. זה מצד הדין, מדת חסידות, לא יצא איזה חובת שמיים, אז ייתן מעל לזה ומעל לזה. אולי אחד גבור, ייקח את 100 שקל, וזה לא מגיע לו, לא ממנו גזלו. והשאר, רואים שזה נבל, אי אפשר להתעסק איתו, אבל עדיין הוא לא קיים את המצווה, והשיב את הגזלה שגזל, לא קיים את המצווה שעבר. לכן צריך שייתן לכל אחד ואחד מאה. אותו דבר, אם גם אני, זה קופה של צדקה. אדם שכבר אמר בפה שלו, הוא כבר כשאמר, הוא חייב לקיים. אפילו התורה לא יכול, לא מועילה לו. לכן בשביל זה צריך לתת לכל קופה וקופה. זה גם כן, גם מרן כותב את זה בקיצור, בצורה אחרת. הנודר צדקה, ואינו יודע כמה נדר, מרבה לתן עד שיאמר לא יכול להיות יותר מזה התכוונתי. הוא אמר איזה סכום, שאני אתן לצדקה, אבל לא זוכר איזה סכום אמר, אמר 100 שקל, 200, 500, 1,000, לא יודע. יישאר בעצמו כמה יכול להיות, לא יותר מזה, חייב לתת 1,000. למה? מי אומר? למה אתה 100? אבל אתה אמרת 1,000, אתה מסופק, אבל יודע שהוא יותר מ-1,000 הפעם לא נותן. לא נותן יותר מ-1,000, לפי מידת יכולתו, לא נותן אף פעם יותר מ-1,000. אז ייתן את 1,000, בזה יצא את חובתו. וזה אומר, כל שהוציא בפיו איזה סכום, חייב הוא אחראי שייתן אותו הסכום. ואם נותן פחות, לא קיים את המצווה, לא קיים את המצווה צדקה. לכן צריך לקיים אותו כמו שיצא בפיו. אמר, הסלע הזה, הכסף הזה, יהיה מוקדש לצדקה. אמרנו, כל עוד שלא הגיע ליד גבאי, וגבאי זאת אומרת הגובה, זה שמונע על הצדקה, עדיין זה ברשותו, אם ירצה רק ללוות אותו, לא, הוא לא רוצה לשנות מצדקה לצדקה. אמרתי שאי אפשר לשנות, אבל רוצה ללוות אותו איזה יום, יומיים, אחר כך יחזיר את זה. הוא נזקק לאותו הכסף, אין לו כסף אחר, אבל נחתור אחר כך עוד כמה ימים, יהיה לי, ואני אחזיר עוד פעם לקופה של סדקה. כל עוד זה נמצא עדיין ברשותו הכיס הזה, עוד לא נתן את זה, יכול ללוות, מותר לו ללוות, הן לעצמו והן לאחרים. בא חברו ואומר לו, תלווה לי בחייך, יש לי דבר נחוץ, תלווה לי 100 שקל, 1,000 שקל, תלווה לי. אבל הוא, זה הכסף לא שלו, הכסף זה של צדקה, כבר נדר עליו. כיוון שעדיין זה ברשותו, עוד לא נתן אותו בידי גבאי, רשאי להלוות לו, אומר, תראה, אין לי כסף שלי, יש לי כסף של צדקה. אני נותן לך אותו בהלוואה, על מנה שתחזיר את זה עוד כמה כך וכך ימים, כדי שאני אתן את זה לעניים, כפי שהתחייבתי. בבן אדם הזה הוא אדם נאמן, הוא יודע אותו שהוא אדם נאמן ישר, ויחזיר לו את זה, יעשה כך. אבל מה שאין כן, כבר מסר אותו בידי הגבאי, הגבאי עצמו אינו רשאי להרוות לאחרים. למה זה ביור לך בשביל צדקה לעניים, תתן לזה לעניים. אין לך רשות לעשות מזה הלוואה. אפילו אם על ידי כך, למשל הוא יש לו בינתיים, בקופה של צדקה היא לא ריקה. אם יבוא עניים, יש לו לתת להם, אבל אינו רשאי. לא יכול לתת את זה. אלא אם כן, יש בזה טובת העניים. כגון למשל, זה שבא אליו, הוא עושה אותו היתר עסקה. אני מתעסק בכסף הזה, והרווח אני אתן לך, במקום שאתן לך 100, אתן לך 150, 140, וזה יהיה בשביל העניים יותר. אז רווח הממונה של צדקה, אז זה מותר. אם אין עניים עומדים ודוחקים אותו, כי יש לו לתת בינתיים לעניים. אבל הוא רוצה שהעניים ירוויחו יותר, ביתר שאת. במקום שאתן העני הזה 100, הוא יתן לו 120, 130, אז יש רווח לעניים. אז באופן שכזה רשאי הגבאי להלוות אם יש בזה רווח לצדקה. בספר פתח תשובה אומר בשם חמודי דניאל שבזמנים האלה נהגו שלב בדין מתנה עליהם, שהגבאי של צדקה רשאי להלוות לאחרים, אפילו בלי רווח, אבל עדיף שיעשה שיהיה רווח כלשהו, שאז באופן שכזה יש רווח לעניים, אז זה מותר. בקהילות הקודמות היה להם משטר חזק, סמכות מטעם השלטונות, שהם יכולים לגבות את כל הכספים שהם רוצים בשביל קופת הקהילה. היו לוקחים בדרך כלל מהמסים של השחיטה, בדרך כלל. אבל היו גם כן מס גלגולת, מכירים את האנשים ויודעים לפי עושרו של האדם, זה עשיר, יכול לתת כך וכך. היו רושמים אותו, הוא חבר בקהילה, צריך לשלם די כך וכך. אחד, היו עושים לכל אחד ואחד, כפי יכולתו, כפי חסיו לפי ממון, חסיו לפי נפשות, והיו נותנים את זה כדי שישלמו בזה כל צורכי צדקה או בתי כנסיות, אם זה שמן המאור, אם זה בתי מדרש, אם זה תלמוד תורה, הקהילות היו מסדרים עם הכסף הזה, שהיו גובים ומסים. אבל יש דין שמסים אסור לגבות, אסור לגבות מתלמידי חכמים, שתורתם אומנותם. אם הם עוסקים בתורה, אז אסור לגבות מהם מסים. מס גולגולת למשל. זה כשהוא תלמיד חכם, פטור מהמס הזה. ויש על זה חרמות. מרן בית יוסף בספר אבקת רוחית שלו, יש שם חרמות מכל גדולי הדור שהיו בדורות ההם, שלא יעזו לגבות מסים מתלמיד חכם שתורתו אומנותו, שעוסק בתורה יומה ולילה, אסור לה, אפילו שהוא גם מסתחר, יוצא למשל לפעמים שעתיים שלוש למסחר, בשביל שיהיה לו פרנסה, מאיפה הוא יחיה? קודם לא היו כוללים בישיבות כמו עכשיו, אם כן הוא מתעסק שעתיים שלוש, ושאר כל היום מוקדש לתורה. וכזה נקרא שמות תורתו אומנותו, כיוון שכל זמן פנוי שיש לו, מוקדש לתורה. וזה נקרא שמות תלמיד חכם, ולהפך, כשהולך למסחר גם כן, היו מקדימים למכור את הסחורה שלו, כמו שיש בגמרא בבצד דף כ"ב. היה מביא את המסחר שלו למשל, במקום שיש אותה הסחורה, יש הרבה סוחרים כמוהו. עוצרים את כל הסוחרים שלו, אם קראו דבר, עד שימכור זה החכם, יגמור תקף, יחסל את הסחורה שלו, כדי שילך ללמוד תורה. במקום שישיב לאבד את הזמן שלו, שכל היום כולו יגרש זבובים, וילכו לצאת סוחרים אחרים, לא, קודם כל הוא ימכור. אחר כך היו כך עוצרים את המקר, כך הגיע נהוג בזמנם, היו כל כך מערכים מדעים על זה כבוד של התורה. אם כן, זה היה נהוג. וכמו שאמרתי, עשו על זה חרמות, שלא יעיזו חס ושלום לקחת באדם שהוא תמיד חכם, תורתו, אומנותו, שיקחו ממנו מסים. לא לוקחים ממנו מס. לא גולגולת ולא מס רכוש ולא שום דבר. יש לו בית, איפה יוצא את הגור? הגור ברחוב? ודאי שאין לו בית. אז תבוא העירה ואמר, אנחנו רוצים מס רכוש. מה מס רכוש? ואני אומר שישמרו אותו מגנבים, שלא יבואו גנבים. בלב הכי ידעו, העריה כולה שקרנים. גנבים יש למעלה מהעריה עצמה. בעריה עצמה יש גנבים גם כן. וכן, זה מצריך שהוא ייתן להם בשימס גנבים, התורה שומרת אותם. אני חומה ושדק מגדרות. אני חומה זו תורה, שדק מגדרות אלה זה מתחכמים. הם שומרים. רבננו בעת נתיר אותה. שם הגמרא מספרת, פעם אחת מזמנו של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, גזרה המלכות של רומא, כי שם היה המרכז, וכל אלה היו תחת ידיה, היו משלחים שלם, בסים, מלוניות. פעם אחת נגנב הכתר של המלך, והמלך זה השתמש בו בכל הופעה רשמית. אז מי ישנם? רואה, אלה יהודים עשירים. תקף הטילו על ארץ ישראל, שלחו לו בידי הנשיא שהוא נשיא של ארץ ישראל, עליך להביא סכום כך וכך בשביל לקנות כתר למלך. טוב, תקף מיד, הלך עשה מפקד, כמה תמידי חכמים יש, כל התמידי חכמים, כולם פטורים משתף במס הזה, אנשים סוחרים, בעלי בתים, כמה שיש שם, תל עליהם, כל אחד ואחד תן כך וכך, כדי שיעור של כתר, כדי שישלח את זה למלך. אמרו לו, לא, שהחכמים יתנו יחד איתנו, מה זאת אומרת, זה גזרה של כתר של מלך. מה כתר של מלך רק מותר עלינו, מותר על כל אחד ואחד מהתושבים. אמר לו, אתם תשלמו. אם אתה גוזר עלינו שאנחנו נשלם לבד, בלי שתצפו איתנו תמידי חכמים, אנחנו נברח מכאן, שתברחו. ברחו, והכתר נשאר כתר, אותו מחיר. אבל פתאום מקבלים הודעה, חצי הכסף של הכתר, לא היו, נגיד, חצי חכמים, חצי בעלי בתים. אז ברחו בעלי בתים, ונקבל הודעה הרבה יודע הנשיא, חצי סכום של הכתר בטרים לכם, תביאו רק חצי. היה שם נשאר סוחר אחד. בעל מכבסה, היה לו מכבסה, וזה נשאר לבדו יחידי. שלח רבי הקדוש, בואנה, אתה צריך לתת חסי הכתר. אני אתן חסי, שישתפו אותי חכמים. אמר, לא, לא ישתפו. אני אברח מפה, תברח. הוא ברח, תקף קבל הודעה, בטלו את הכסף של הכתר. אמר, אתם רואים, לא בא הגזרות כולם, רק בשביל בעלי בתים, שאין להם חלק בתורה. רק בשביל עמי הארץ. כפי שאמרנו, שבוע כבר, טוב, תקף. אז זה שאמרנו עכשיו, היום דין בדין מתנה עליהם, בן אדם שתרם ונתן את זה בידו של הגבאי, הגבאי רשאי להלוות כתוב בעיניו, אפילו ללא רווחים, אבל אם יכול לעשות רווחים, רווחים, יעשה. אני רוצה לומר עוד איזה דבר, לפעמים גובים למשל, בשביל לקנות, בשביל בניין בית כנסת. ויש לסערנו הרב היום אנשים הרבה עניים, נזקקים. אז מה עדיף? יש לפניו, יכול לתת סכום מסוים, אבל לא יכול לתת גם לזה וגם לזה. לחלוק אין בזה כזה חלוקה, כי סכום הוא לא כל כך גדול. מה עדיף יותר? לתת לעניים או לתת לשים בית כנסת? ברור שיש הפרש גם כן איזה עוני מדובר. אם זה עוני שחס ושלום יכולים להגיע לפיקוח נפש, אין לך דבר עומד לפיקוח נפש. אבל לא מדובר בזה. הדבר סתם עני. לזה לא ייתן לו השם ישלח לו במקום אחר. אז לכן רק השאלה נשאלת, אם כן מה בית כנסת עדיף או עניים עדיף. אז המסקנה של האחרונים כך, זה רבי שמואל יפה, הספר יפה מראה שיש לו על הירושלמי. הוא כותב, מביא אותו הרב חקרדל. הוא אומר, אמנם בית כנסת יותר חשוב מצדקה לעניים. מצדקה לעניים מתבזבזת, הולכת לה. אבל בית כנסת קיים, באים שם המתפללים, שחרית, מנחה ועביד, מקדישים שמו של הקדוש ברוך הוא. אם אין בית כנסת, זה הכל מתבטל. ולא עוד ידע, בית כנסת לא רק משמש בשביל שלוש תפילות, שיעורי תורה, גם כן עושים שם קופות של גמלות חסדים, יש שם אהבת ישראל, מקרבים את ישראל בסור מחצרתם. כשאין בית כנסת, עבודת רבים, נגמר, הכל הולך ומדרדר. תראו שכונות שאין שם בית כנסת. מה נדחקים בתוך איזה חדר או איזה דירה שמישהו יסכים בטובו להתנדב אותה. בסוף אנשים רואים שאין מקום, אין טיפת אוויר, עוזבים ונגמר. לאט לאט, אז זה הולך ומדרדר חס ושלום והולכו אחרי האוויר בעיר בנו. לכן אני חושב שבית כנסת זה חשוב מאוד בשביל ייסוד האמונה, לימוד התורה, כמה דברים טובים. לכן זה יותר חשוב מאשר לתת את זה צדקה לעניים. אבל והבית דברים אמורים על עצם בבניין של בית כנסת. אבל אם הם יש להם בית כנסת. אבל מוסיפים קישוטים, מוסיפים צבעים, מוסיפים כל מיני דברים, כל זה מיותר.
בתקשת, יש לך בית כנסת, מה אכפת לי אם יש שם מטיח או אין שם מטיח? אתה יכול להתפלל? לא יכול להתפלל. יהיה לך כסף יותר, תעשה טיח. כל זמן שאין לך כסף, עניים, מסכנים, יאכלו לחם, זאת אומרת, טיח שאתה תעשה בית כנסת. אז לכן, דבר שהוא חיוני בשביל הבניין, יעשו. אבל צבעים ויופי וקישוטים וכל הדברים האלה, זה מיותר. זה נקרא שמו מותרות. העניים קודמים לזה. אם יש לך כדי לתת גם לזה וגם לזה, תבוא עליך ברכה. יש אנשים מראש יש להם כסף, אבל עומדים, עניים בספר תורה, אז תורמים. יש גם כן מוכרים, פתחת האחד בכך וכך. הקמת ספר תורה בכך וכך. מה עושים בכסף? מראש יש להם כסף בקופה, הולכים עושים, מציירים, 12 שבטים. אז זה הדן הוא צורה של נחש, אז עושים נחש. וזה יש לו דודאים, עושים צורה של דודאים. כל זה בניגוד לדעת התורה. אסור לצייר ציורים כאלה בבית כנסת. ציורים צבעונים יפים, אבל תעשה לך צורה של חיות, של עופות, של דברים האלה, זה חלילה וחס, גורם, כאילו מה שאתה, אתה משתחווה לנחש, בשעה שאתה עובד לפני הקדוש ברוך הוא. כל התמונות האלה, כל הציורים האלה, בניגוד לדעת חכמים, אין דעת חכמים אחד מהם. אז אין צורך לומר על אלה, אפילו אנחנו סתם צבעונים, אם יש לך עניים, תחת אותך תתן זה לעניים. שם כתוב בירושלמי בשקלים, מעשה ברביעייה שהיה הולך פעם עם חכם אחד. ואמר לו, תראה איזה בית כנסת מפואר עשו אבות אבותיי. אמר לו, לא בית כנסת בנו אבות אבותיך, שקיעו נפשות בבניין הזה. במקום זה היו אנשים שעוסקים בתורה, גרמו להם שימותו ברעב בשביל שעשו בית כנסת מפואר כזה. וישכח ישראל עושהו ויבן נחלות. בנה היכל יפר, מה צריך את החנימה, את החלות האלה? תתן לזה לעניים. לאהבו אנשי דעלי בתורה, שעסקו בתורה, ויתנו להם, כל מיני זה יותר טוב מאשר הקשקושים, המותרות האלה. לכן צריך הגבאים של בית כנסת, להיות אנשים נבונים, חכמים ונבונים, שיודעים לחכה דוריהם במשפט. למי שיותר קודם, למי שיותר נתון, אז זה צריך לתת לו. אם תורמים, למשל, בשביל לבנות בית כנסת, וכל אחד תרם. ועשו ברוך השם בית כנסת, לא בנטייה, בית כנסת טוב. אבל נשאר מותרות, נשאר מהגובייה שגבו, נשארו. יכולים לעשות במה שנשאר, כל מה שירצו, הגבאים. לא אומרים שזה עשה את זה מוכרחים דווקא בכנסת אחר. לא. יכולים לעשות בו כתוב בעיניהם. גבו והותירו, עושים מה שהותירו, עושים כל מה שהם רוצים. למה? כיוון זה מיותר. כבר אין לך. אתה רוצה לקנות בזה ספרים, תקנה ספרים. אתה רוצה לקנות מחזורים, תקנה מחזורים. תקנה שולחנות, ספסלים, כיסאות, כל מה שנחוץ, זה מאותו המותר. אפילו שאמרת בית כנסת, זה לא תלוי רק הקירות של בית כנסת. כל מה שנצטרך לצורך בית כנסת, ריהוט של בית כנסת, גם כזה בכלל בית כנסת. לכן רשאים במה שהותירו, לקנות כל מה שעשו, כל מה שירצו במה שהותירו. ואין בזה גם כן משום אין משנים מצדקה לצדקה. מאחר שהמצווה נעשית כהלכתה, הבית כנסת הוקם ברוך השם, הוקם על, ואתה יש לך עוד כספים אחרים, אתה יכול לעשות בהם אפילו דברי רשות שאתה רשאי, בכל שכן דברי מצווה אחרים. לעולם אומרים מעלים בקודש ואין מורידים. אם אתה מעלה, למשל בית כנסת, גבית הכסף בשביל בית כנסת, אחר כך אתה רואה שאין צורך, יש בית כנסת אחרת. ואחר כך תעשה עוד בית כנסת, פה לא יהיה מניין, שם לא יהיה מניין. זה חותך מזה וזה חותך מזה. זה רק מביא מחלקות. אם יש בית כנסת, מה אתה צריך? נכון שכל בית כנסת שמשרת עדה מסוימת, זה נחוץ, זה לא דבר שהוא מותרות. למשל, יש ספרדים ויש אשכנזים. כל אחד ואחד יש לו נוסח של אבותיו. את אותו שתורת ממך. האשכנזים לא יכולים, יתרגלו בנוסח של אבותיהם. יבואו, יגידו, תכריח אותם שתפעלו עם ספרדים, מה פתאום? הם יש להם נוסח שלהם. רוצים חזן משלהם. רוצים לקרוא בתורה בטעמים שלהם. מה, אתה תכפה אותם שיעשו בטעמים שלך? וזה יש נחיצות. אותו דבר, גם להפך. הספרדים יש להם מבטא אחר, יש להם גם כן נוסח אחר, יש להם גם כן הלימוד, הטעמי המקרא שלהם בצורה אחרת. לכן צריך לעשות גם לזה וגם לזה, שכל אחד יהיה לו מקום שהוא נוח לו, שזה שיתפלל שם, בשקט, בלי ועדות. אבל כשיש לך בית כנסת אחרת, שאותו דבר, משמש את אותו עניין, אז לכן למה לעשות עוד בית כנסת? זה ריבוי בית כנסת, זה חשוב. כן, כמו שאמרתי, גבו את הכסף הזה למטרה של בית כנסת. ואחר כך רואים שזה לא נחוץ, יכולים לעשות בזה בית המדרש, שמעלים בקודש שהם מורידים. בית המדרש קודשתו יותר בית כנסת. בית המדרש לעשות כולל, לעשות ישיבה, שם יש עוסקים בתורה. קדוש ברוך הוא אוהב שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה, שמה שלימוד תורה יותר לבית הכנסיות ובית המדרשות. לכן יכולים לשנות, לא אומרים אסור לשנות מצדקה לצדקה רק כשזה מוריד את זה, אבל מעני בקודש אין מורידים, ובית המדרש תלמוד תורה יותר חשוב מאשר בית כנסת. אבל להפך, אם גבו בשביל תלמוד תורה לא יכולים להוריד את זה בשביל בית כנסת, שמעני בקודש אין מורידים. כל זה שייך בדברים שיש בהם קדושה משל עצמם, כמו בתי כנסיות, בתי מדרשות וכל כך יוצא בזה. אבל אם זה למשל דבר שהוא של מצווה שאין בו קדושה, נגיד למשל שופר, אדם תוקע בו בראש השנה, כתוב בגמרא במגילה דף כ"ו, תשמישי מצווה נזרקים, תשמישי קדושה נגנזים. שופר, אדם תוקע בו, תקע בו 20 שנה, 30 שנה, אחר כך התקלקל, נהיה פסול, אי אפשר יותר לתקוע בו. אז מה הוא יעשה? צריך ללכת לחפש לו גניזה? לא, הוא יזרוק אותו אפילו ברחוב. גמר את המצווה שלו, ילך לחייתויים שלו, מה שחייב ללכת לקבור אותו? לא, יזרוק אותו איפה שהוא רוצה. לא יזרוק אותו באמצע הרחוב שאנשים עברו עליו, סוף סוף נעשה בו מצווה, נשים אותו ככה בצד, יקחו אותו אחר כך עם ההשפעה, ישרפו אותו, לא יסבו אותו, זה לא משנה. זה לא דומה לדבר שיש בו קדושה, קדושה מזוזה, תפילין. אפילו נפסדו מרוב אורך הזמן, בלו כבר, ולא, אי אפשר לשמש את תפקידם, הם פסולים כבר, אסור לזרוק אותם חס ושלום ברחוב, או באשפה חלילה וחס, אלא צריך גניזה, כיוון שיש בהם אותיות קדושות, זה תשמישי קדושה. תשמישי קדושה נגנזים, צריך לגנוז אותם. למקום שהוא שמור, שלא יבוא חס ושלום בידי זלזול. אבל תשמישי מצווה, שם. כן, יש תפילין, יש מזוזות, יש ספר תורה, ספר תורה בלה, יש לו 100 שנה, 200 שנה, ואחר כך כבר לא ראוי למלאכתו, כבר נעשה פסול, יש בו כל מיני אותיות שבורות, ואין סוף לתיקונים שלו. לכן מה עושים? גונזים אותו. מתי, איפה גונזים אותו? כתוב שנפטר איזה תמיד חכם לבוא ולא יהיה, שמים אותו בתוך כת של חרס וקוראים אותו על יד החכם. זה מה שכתוב בגמרא, שם במסכת מגילה. אז זה הפרש בין תשמישי מצווה ובין תשמישי קדושה. עכשיו, אדם שיש לו טלית, בלטה מרוב שנים, בלטה, רוצה לזרוק אותה, יכול לזרוק אותה, הציציות עצמה יצניע אותה, אבל הבגד עצמו של הטלית אין בו קדושה, זה רק מצווה, זה תשמישי מצווה. כל זה מה שדבר שאתה עשה בו מצווה, גמרת, תזרוק אותו, יכול לזרוק אותו. גם כן לא לזרוק אותו באמצע הרחוב ככה להדיעה, שלא יפסעו עליו, כמו שאמרו לגבי עשי סוכה. סוכה, העצים של הסוכה יש בהם קדושה, חג, הסוכות תעשה לך, מה חגיגה קדושה, חג וקורבן חגיגה שהוא קדוש, כך גם כן, עשי סוכה, הם אסורים בהנאה כל שבעה. אחר כך לאחר מכן, אתה יכול לזרוק אותו ככה באמצע הרחוב, תשים אותו ככה בצד. באים אחר כך אלה פועלים ניקיון, לוקחים את זה, וסופרים אותם, מבערים אותם כמו כל ההשפעה שיש, זה מותר. למה זה תשמישי מצווה? בשעתו הייתה קצת בקדושה, אבל אחרי זה כבר נגמר, זה מצווה. עכשיו, לפי זה יוצא, תלית, שהיא לא בלטה לגמרי. הרי פה יש בה תלאי, פה תלאי, כבר אי אפשר לבוש אותה כמו בן אדם. יש בן אדם שהם מעוררים רוגז, בכל הדברים שלהם תראה תלבוש, תראה תסתכל על החליפה שלו, הוד והדר לבשתה, כחתן יוצא מחופתו. כל פעם יקנה חליפה. אבל הבגד שלו צריך לבוש אותו 40 שנה, 50 שנה, עד שימות ועד שיקבר בו. למה זה? זה מצווה של הקדוש ברוך הוא, צריך לכבד, זה אלי מהווהו, יתנהל לפניו במצוות. צריך ללבוש תלית חדשה, יפה, מגוהצת, נקייה, כך צריך להיות, זה כבוד של המצוות. לא יודע אם זה זיד במצוות. וכן, לא יודע אדם הזה, כמו שאמרתי, מה שכבר בלטה, כשנו נשאר עליה התורה, הוא רוצה להפוך אותה לתלית קטן. תלית קטן, פשוט לא תחת הבגדים, אז הוא הופך, למשל, חותך אותה לשניים, או לארבע, ועושה ממנה תלית קטן. האם רשאי לעשות מתלית גדול תלית קטן? יש אפי הקבלה, בדעת תלית גדול, מעלתו יותר חשובה, כן, לכן יש כאלה שפקפקו ואמרו, מעלים בקודש, הם מורידים, אז צריך להוריד. היה תלית גדול, אתה עושה אותו תלית קטן? אבל שתי תשובות בדבר. מתי אולי מעלים בקודש ואין מורידים? כשאתה יכול עדיין להשתמש בו בתור העלאה של הקדושה. אבל כשכבר הוא לא ראוי למלאכתו הראשונה, ואתה רוצה להוריד אותו בשביל שתוכל להשתמש בו קדושה, אתה אומר שתשפוך אותו, תזרוק אותו ברחוב, אתה משתמש בו, דבר קטן, מה יש בזה? שנית, זה התלית הוא נקש יומו לא קדושה אלא מצווה, כיוון שתשמישי מצווה נזרקים, אין בו הכלל הזה, מעניין בקודש ואין מודים, בקודש זה מה שיש בו קדושה, כמו שכתוב שם הקדוש ברוך הוא אמרנו משה רבנו, אין את מחטות החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם לקועי פחים צפוי למזבח, כי יקריבו לפני השם ויקדשו. באו אלה שהם קוטטו על משה רבנו, היו כולם 250 ראשי סנהדראות. איך שהסית אותם זה קורח, היה קורח הזה שד משחד, וידע לפתות ראשי סנהדראות, לא סתם אנשים, אנשים חכמים גדולים. וקמו לפני משה בעזות פנים, בעזות מצח, ודיברו אותו דברים קשים, שרצו שהם יקבלו את הכהונה. מה אתה נותן לאחיך, יש לך פרוטקציה, אתה נותן לאהרון אחיך את הכהונה גדולה, אתה מספיק שאתה מלך. מה אתה רוצה כהונה גדולה לאחיך? אנחנו רוצים להיות כהנים גדולים. אבל בבקשה, אתה והם ואהרון מחר, רוחו איש מחתתו, ושימו עליהם אש, וכתבו עליהם כתורת, ובראים, אשר בחר השם הוא הקדוש. אז עמד מסכן אהרון יחד, קדוש ברוך הוא אמר שהוא יהיה כהן גדול, אבל הם לא רוצים להאמין. אם כן, עמד יחד עם 250 איש האלה, אש יצאה מאת השם, ותאכל את 250 איש מקריבי הקטורת, כולם מתו, כולם שרפו, נשאר אהרון רק בחיים, אשר בחר השם הוא הקדוש. אבל בינתיים כל אחד יש לו מחטא, מחטא שם עליה אש, גחלת וקטורת, אז אמר לו, אמור אל עזב בן אהרון הכהן, וירם את המחטות מאש השרפה, כך אותם, בתחילה היו תשמישי קדושה, שהם התכוונו להקריא בזה קורבן, כתורת לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נעשו קדושה עצמה. עשו שמה, ירדד אותם, רקועי פרחים צפו אל המזבח. המזבח בעצמו הוא קדוש. כמו שכתוב שם, הכל הנוגע במזבח יקדש. אז אמרנו, מתחילה היו תשמישי קדושה. מעלים בקודש, תעשה עזים בתוך המזבח. שאסור שידחו ככה לאיבוד. אז מכאן מעלים בקודש. אז דבר שהוא קדוש. אבל לא בדבר שהוא, כמו שאמרתי, תשמישי מצווה. לכן, מטלית גדול, אם זה עדיין לא כל כך יסלח למנחתו, מותר לעשות ממנו טלית קטן. ואין לזה משום מעלים בקודש שהם מולדים. שמת אומר לי, יש בגמרא כתוב בעניין מצוות נר חנוכה. בצלל אומרים, בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. בגמרא אומרת, אחד הטעמים של בית הלל, מעלים בקודש ואין מורידים. וכי נר חנוכה הוא קדושה? הוא מצווה. הגמרא אומרת, מותר להרצות מעות כנגד נר חנוכה. להרצות לספור אותם או לראות מהם מעות טובות או מזויפות. לבדוק אותם על יד נר חנוכה, מותר. כשהלכתי אצל שם הרב אמר שאסור, כשבאתי שמואל אמר לו וכי נר חנוכה קדושה יש בו, ואף תאמר מעלים בקודש של מורדים, משמע שאפילו שאין בו קדושה אומרים מעלים בקודש של מורדים. לא, זה לא קשה. שם הלשון בעלמא, לשנה בעלמא, היה מדליק אחד, היה מדליק שניים, אבל לא פירושו שאסור להוריד ממנו. לכן אין בזה שום דבר. למעשה, כפי שאמרתי, דבר שיש בו קדושה, אומרים מעלים בקודש, ואסור לשנות לדבר כאן. כמו שאמרתי, בית כנסת מותר לעשות בית מדרש, אבל בית מדרש אסור להוריד בית כנסת. כי מעלים בקודש אין מורידים. כל דבר ודבר צריך להיות שעור תמיד חכם. כלום כאלה, לא יודע, אז יחליט אדם הדעת עצמו. יש מחלוקת גדולה באחרונים, אם זה בית מדרש של אנשים גדולים שעוסקים בתורה, ויש תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן שהם פחותים בר מצווה, מה יותר טוב? זה יותר או זה יותר? נגיד יש אדם שהקדיש כסף ואמר הכסף זה יהיה מוקדש לתלמוד תורה, האם מותר לשנות את הכסף הזה לבית מדרש לכולל או לא? יש אומרים, כולל אדרבה, אלה תלמידי חכמים שמגיעים מפסק הלכה, וכלכו אוהב שערים מצוינים בהלכה, אבל תנקות שבית רבן, מה, פטפטים, קוראים מקרא, סתם, זה יוצא מהם הלכה למעשה, אז זה לא כל כך כמו זה. כי אדרבה, העלוי הוא כשייתן את זה לכולל. ושאומרים בדיוק להפך. אנשי כולל, כל הכבוד עליהם. עוסקים בתורה, הלכה למעשה, אבל זה הבד שיש וחט. הגמרא אומרת, במסכת שבת קי"ט, אין העולם קיים אלא בזכות תנקות שבית רבן. אמר לו רפפה לאביי. למה אתה אומר כך? וכי דידי ודידך מאי? אנחנו לא עוסקים בתורה? גם אנחנו מכירים את העולם. אמר לו, דידי ודידך, אבל שיש בו חטא. התינוקות של בית רבן, האהבה שלהם אין בו חטא. אלה ילדים קטנים, לא עשו חטא בחיים שלהם. כי אין להם דעת. לא מצווים על מצוות שהם עברו עליהם שלהם חטא. לכן, מה שהם עושים, זה מקיימים את העולם. האהבה שלהם, זה אין בו כולו זך ונקי, קדוש וטהור. מכן מקיים את העולם. אבל שלנו שלך, אין אדם שדה קשה לעשותו ולא יחטא, אבל שלנו יש מעורב מוחד. וכי מה אנחנו רואים מכאן? זאת אומרת, תנוקות של בית רבן, יותר חשוב. זה מביא ראיות לכאן, זה מביא ראיות לכאן, שזה מחלוקת גדולה בספר חקרנים, בספרים אחרים גם כן, יש שקלה ותראיה, יש ערי רחמים פרנקו, יש כמה פוסקים שמפקפנים בזה. לכן, בכל דברים כאן אלה, עשה לך רב וסלק מן הספק. שחומרה גדולה היא לשנות מצדקה לצדקה, כפי שהזכרתי.